אתם מאזינים
ממלחמות העולם ועד הפלישה הרוסית. מה הסיפור של רוסיה ואוקראינה עם הנאצים? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. מאז תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, אנחנו שומעים מילה אחת שחוזרת על עצמה. נאצי.
בנדרפצי אי ניאו-נאציסטי выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах.
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי כינה את נשיא רוסיה נאצי בעקבות הפלישה. פוטין מצידו כינה את הצמרת האוקראינית חבורת נרקומנים ניאו-נאצים. אז איך הכינוי שנתפס בעיני כל הצדדים כנורא מכל, נכנס לשיח במלחמה בין רוסיה ואוקראינה?
постоянное воспевание нацистов, культивирование нацистских привычек.
דוקטור דוד זילבר קלן, חוקר בכיר במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם, ודוקטור אורי ברנוי מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן, על כינוי הגנאי שרודף את מזרח אירופה מאז סוף מלחמת העולם השנייה. כדי להבין למה השיח על הנאצים קיים במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, צריך לחזור אחורה למלחמת העולם הראשונה, כשברית המועצות קמה והתחזקה, והאימפריה הגרמנית קרסה. וכמו שדוקטור זילברקלנג אומר, זה התחיל הרבה לפני כן.
בעקבות מלחמת העולם הראשונה, אוקראינה, שלא הייתה מדינה עצמאית לפני כן, היא הכריזה על עצמאות, ואז על אדמת אוקראינה וגם על אדמת מדינות שכנות, התנהלה מלחמה בין מדינות רבות, ובעצם זה מלחמות, שכתוצאה מהמלחמות האלה בין צבאות שונים של רוסיה, רוסיה האדומה, רוסיה הלבנה וכל מיני אחרים, פולין, אוקראינה ועוד, אוקראינה לא הצליחה להחזיק מעמד כמדינה עצמאית, היא החזיקה מעמד רק כמה חודשים כמדינה עצמאית, והמלחמות האלה היו עקובות מדם, במיוחד ליהודים.
ומה היה המעמד של אוקראינה בתוך ברית המועצות באותה תקופה?
אז בעקבות המלחמות האלה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אוקראינה בעצם, או רוב אוקראינה, חולקה לשני חלקים. למעלה מחצי מהשטח היה בברית המועצות והפכה להיות אחת הרפובליקות של ברית המועצות, והחצי השני, או קצת פחות מחצי מהשטח, נכנס למדינת פולין. וככה זה נמשך בין שתי מלחמות העולם.
אבל איזה אולו דפרון את רגון, לילד ואפ, ודנטרו, אקרן מריך.
ב-1933 הנאצים עולים לשלטון בגרמניה, והמשטר הסובייטי לא מקבל בהתלהבות, בו נאמר, את השלטון החדש ממערב.
עם עליית הנאצים לשלטון, הסובייטים והנאצים הם מדינות יריבות. מבחינה אידיאולוגית, הנאצים הם הימין הקיצוני, וברית המועצות הם השמאל הקיצוני, ככה הם מזדהים. אבל ערב מלחמת העולם השנייה, הייתה התקרבות בין שתי המדינות. ברית המועצות דרשה שטח עצום לקחת מפולין ושליטה על חלק גדול ממזרח אירופה, ובעלות הברית המערביות, שאז אנחנו מדברים על בריטניה וצרפת, ארה״ב היא מחוץ לתמונה כי היא לא באירופה, סירבו לתת לברית המועצות חלק מפולין או מדינות אחרות. הגרמנים הסכימו, ואז מ-23 באוגוסט 1939, עם ההסכם בין שתי המדינות, גרמניה וברית המועצות, שתי המדינות הפכו להיות ידידות קרובות, לפחות על הנייר.
ב-1939 נחתם הסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין שרי החוץ של גרמניה הנאצית וברית המועצות. שתי המדינות סיכמו על הסכם אי התקפה למשך 10 שנים וחלוקה של פולין ביניהן. אלא שהנאצים הפרו את ההסכם עם פתיחת מבצע ברברוסה כשנתיים לאחר מכן, כשניסו לכבוש את ברית המועצות. שם למעשה מתחיל השבר בין המשטרים.
זה נכון שבעקבות הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, התוצאות לא היו בדיוק מה שהסובייטים קיוו, לפחות עם הזמן, אבל אני לא הייתי מגדיר את ההסכם הזה כהסכם עם רצון טוב. זה רצון רע מאוד, גם לפורנים, גם לאוקראינים וגם לארצות הבלטיות. זה לא רצון טוב, זה רצון לחלק מדינות אחרות בין שתי מעצמות. אבל גרמניה הנאצית ראתה את הדברים אחרת, והיטלר אפילו לא רגע התכוון לכבד את ההסכם לאורך זמן, וגרמניה תכננה פלישה לברית המועצות בהקדם האפשרי. וההקדם האפשרי הזה קרה מכל מיני סיבות בתוך המלחמה כבר ביוני 1941. אם הפלישה הגרמנית לברית המועצות והתבוסה בהתחלת המלחמה של הכוחות הסובייטים, היו כוחות אשר יצאו מקרב העמים המקומיים אשר הצטרפו לגרמנים ונלחמו נגד הסובייטים, או כמיליציות כמו פרטיזנים, או כצבאות מסודרים, ואלה רבים מהם גם יצאו נגד יהודים.
וכך משיתוף פעולה עם הנאצים הסובייטים פשוט מפתחים שנאה עצומה אליהם.
הסובייטים נגד הנאצים זה סיפור מעניין, הרי מבחינה אידיאולוגית הם צריכים להיות נגד הגרמנים, נגד הנאצים. אבל בעקבות הסכם השלום, הממשלה הסובייטית מנעה מפרסום חדשות אנטי-גרמניות, כדי לכבד את ההסכם ולכבד את גרמניה. עם הפלישה הגרמנית לברית המועצות, עם ההפתעה הזאת, עם מבצע ברברוסה ב-22 ביוני 41, פתאום הכל מתהפך, וכל התעמולה וכל התקשורת שהכל מכוון מהממשלה, ברית המועצות היא אנטי-נאצית, והם פתאום מופיעים כהלוחמים הגיבורים היחידים נגד גרמניה. ככה הם רואים את עצמם.
From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, "Die Mauer muss weg, the wall must go."
אחרי נפילת החומה והתפרקות ברית המועצות, אוקראינה מקבלת לראשונה עצמאות, ורוסיה הופכת גם היא למדינה עצמאית. הרגשות של שתי האומות כלפי הנאצים מקבלים זווית חדשה.
כדי להבין את אוקראינה ורוסיה, צריכים להבין גם כן שהתודעה הלאומית האוקראינית, במיוחד במערב אוקראינה, החלקים שהיו חלק מפולין בין שתי מלחמות העולם ו חלק מהאימפריה האוסטרית עוד במאה ה-19, כל זה המשיך, הם המשיכו ללחם נגד ברית המועצות אל תוך שנות ה-50. הייתה שם מעין מלחמת אזרחים, אשר אוקראינים נגד סובייטים. והרגשות האלה המשיכו בתוך אוקראינה. ועם נפילת הגוש הקומוניסטי ב-1991 ועצמאות אוקראינה, אוקראינה לא יצאה בהצהרות נגד הסובייטים. הם בהתחלה הכריזו על ניטרליות בין המערב ורוסיה, וחיפשו דרך להיות בסדר עם כולם. עם הזמן, במהלך שנות ה-90, האוקראינים בעצם רצו להצטרף למערב. הם הסתכלו מערבה, אל מערב אירופה וארצות הברית וקנדה וכולי, וראו מדינות פתוחות, מדינות ליברליות, מדינות עשירות באופן יחסי, והסתכלו ימינה וראו מדינה ענייה שעם הזיכרונות מברית המועצות, לא בדיוק מה שהם רוצים להיות חלק ממנו. הפנייה מערבה של אוקראינה מאוד הפריע לחלק מהמנהיגים ברוסיה, במיוחד הלאומנים ואנשים כמו פוטין, וכאשר פוטין עלה לשלטון, אחת המטרות שהוא שם לעצמו הייתה להחזיר את רוסיה למקום מרכזי של מעצמת על בעולם, וגם להשפיע על כל המדינות השכנות של רוסיה. מעין להחזיר באופן חלקי לפחות את הכוח של ברית המועצות, או אפילו לפני כן של הכוח של רוסיה הצארית. ואחרי 22 שנה של הוא בשלטון, אנחנו רואים תוצאות.
מאז פרוץ הקרבות ביום חמישי ישנו ויכוח מר ברחבי הרשת, האם ישראל צריכה לעזור לאוקראינה. המתנגדים טוענים כי האוקראינים לא עזרו ליהודים בשואה, ואפילו שיתפו פעולה עם הנאצים. יש דברים בגו?
במלחמת העולם השנייה והשואה, אוקראינים רבים עזרו לנאצים, או שפגעו ביהודים בעצמם. אי אפשר לומר האוקראינים. וזה גם אוקראינים במיוחד באזורים מסוימים של אוקראינה. והסיפור הוא קשה, ובהחלט יש טענות נגד אוקראינה. גם אוקראינה היום היא עוד לא התמודדה עם, עם החלק הזה של העבר שלה. יחד עם זה, זה לא קשור למה שקורה עכשיו. אנחנו רואים מדינה אחת שהולכת לבלוע מדינה שנייה. אני לא איש פוליטי, אני לא מדינאי של מדינה ישראל, אני לא קובע את המדיניות, זה לא תפקידי פה גם בסיפור ההיסטורי, אבל הסיפור ההיסטורי זה לא האוקראינים, אלא אוקראינים רבים. היו גם אוקראינים שהצילו יהודים. מצאנו עד היום, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל הוקרו עד היום בסביבות ה-2,500 אוקראינים כחסידי אומות העולם, על ידי מדינה ישראל הוקרו, ואני מניח שיש עוד אשר טרם מצאו. אבל זה אז, ואוקראינה של היום צריכה להתמודד עם העבר, אבל זה לא קשור למה שרוסיה עושה לאוקראינה היום.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
דוקטור אורי ברנוי, בוא ננסה להבין ביחד איתך את מערכת היחסים של פוטין וזלנסקי דרך הכינויים ההדדיים, נאצי שיקור ונאו-נאצי.
מתחיל עם הכינויים של פוטין כלפי זלנסקי כנאו-נאצי. לגבי השיקרות, טוב, זה לא חוכמה, זה מדינות ששוטים בהם, אז אני לא רואה נכון להתייחס לכך, אבל בנושא של הנאו-נאצי, לפחות מן הצד על הרוסי אל כלפי זלנסקי, יש לזה איזשהו רקע מסוים, ורקע מאוד מאוד טעון. אוקראינה, אזור מערב אוקראינה, מלחמת העולם השנייה, התקיימה איזושהי תנועה פרוטו-פשיסטית, או אפילו פשיסטית לחלוטין של בנדרה. כשהתחילו היחסים להתערר בין רוסיה לבין אוקראינה בעקבות המהפכה, במהפכה כתומה, 2014, מיידן, הרוסים האשימו את האוקראינים בכך שנאו-פשיסטים, בנדריסטים קראו להם, הם אלה שלמעשה דוחפים את אוקראינה לדרך נפרדת ולא תחת חסותה של רוסיה ולא ביחד עם רוסיה. הם גם טענו שהאנשים האלה לא מאפשרים לאנשים ברחוב לדבר בשפה הרוסית, אלא רק באוקראינית, ויש אלמנטים נאו-נאצים באוקראינה, היו גם ברוסיה, אבל זה לא מצדיק פלישה למדינה, ולהגיד שאנחנו רוצים להעביר את אותה מדינה, תהליך דנסיפיקציה, זאת אומרת, לתאר את כל אותם גורמים שהם נאו-נאצים או פשיסטים, אני חושב שזו הבעיה של המדינה עצמה, והיא צריכה לטפל בזה, היא לא צריכה שהוא גורם חיצוני, או מדינה מבחוץ תבוא ותטפל לה בעניינים האלה.
שלום לגרמדיאן אוקראינה, שעוד נברנצי, פרזידנט פוטין, הולוסיב פרובדניה, ספציאלנו ויסקובו אופרציה נדונבאס. רוסיה, זדיסני לאודארי, פונשי ויסקובו.
מאיפה מגיעות האשמות כלפי זלנסקי שהוא נאו-נאצי? הוא הרי יהודי.
כן, אבל זלנסקי נחשב כמריונטה, גם של האמריקאים וגם של הבנדריסטים האלה, כביכול איתם גורמים נאו-פשיסטים באוקראינה של ימינו אנו. הם לאומנים שמושכים את אוקראינה לכיוון אחר, כביכול לכיוון שהוא נגד רוסיה, אנטי-רוסי ולעצמאות וכן הלאה.
למעשה, מאז ימי ברית המועצות, המשמעות של המילה נאצי ברחוב הרוסי והאוקראיני היא אויב.
האויב הכי גדול של ברית המועצות הייתה גרמניה הנאצית. לא קם אויב אחר לברית המועצות שאיים כל כך על קיומה מאשר גרמניה הנאצית. לא האמריקאים בתקופת המלחמה הקרה עם הטילים הגרעיניים. מלחמת העולם השנייה כאשר הגרמנים פלשו לברית המועצות ונלחמו אצלה בבית, נגד אוכלוסייה אזרחית, נגד הצבאות הסובייטים וכן הלאה, וזה קרה בבית. אז יש לזה עניין מאוד מאוד טעון. כשאתה מגנה מישהו כנאצי, אז יש לזה קונוטציה מאוד מאוד שלילית, מאוד מאוד בעייתית. רוסיה או ברית המועצות, בוא נגיד ככה, יחד עם אוקראינה, עברו את הכיבוש הנאצי. הנאצים פלשו ב-1941 לברית המועצות וכבשו 70% מרוסיה האירופאית, ואת אוקראינה כולה, יש לזה קונוטציה מאוד מאוד בעייתית, זאת אומרת, הרוסים חוגגים מדי שנה את יום הניצחון על גרמניה הנאצית במצעדים מפוארים וכן הלאה.
בתשעה במאי מצוין ברוסיה יום הניצחון על הנאצים כיום חג לאומי. תחושת הניצחון כל כך חזקה ברחוב הרוסי עד היום הזה, מהסיבה הפשוטה שהרוסים לא רשמו הישג לאומי כזה גדול מאז ועד היום, ויש שיגידו גם לפני כן.
כל ילד סובייטי בזמנו ידע את המשמעויות ולמד על המלחמה ועל הניצחון ההירואי של ברית המועצות על גרמניה הנאצית ועל הסבל שהסובייטים עברו, התושבים עצמם, האזרחים, מהלך המלחמה, כי המלחמה הייתה מבית. ויש לזה משמעויות מאוד טעונות מבחינתם של הסובייטים, גם הרוסים עד עצם היום הזה, לפחות אותו דור שנולד לאחר המלחמה, עשור שניים לאחר המלחמה, אני לא מדבר על החבר'ה צעירים היום, אבל דורות יותר ותיקים כן מבינים את המשמעות של הדברים.
תחושת הניצחון הזו נשארה גם ברחוב האוקראיני?
הם חוגגים, האוקראינים באזור המזרחי הרוסי, זאת אומרת ששם הרכב האתנו-לאומי הוא על רוסים, הם חוגגים, חוגגים בגדול. ואפילו בפברואר יש חג של מגיני האומה, היה לא מזמן, חוגגים אותו באוקראינה כפי שחוגגים אותו ברוסיה. ואני מתאר לעצמי גם בבלארוס וגם במקומות אחרים לשעבר של ברית המועצות, חוגגים אותו גם כן.
ואולי תתפלאו לשמוע שברוסיה של היום רבים לא יודעים שכוחות המערב סייעו לסובייטים בניצחון על גרמניה. בעיניים רוסיות הם ניצחו לבד את הנאצים והצילו את העולם. שאר הקרבות בימי מלחמת העולם השנייה בכלל לא קשורים למאבק שלהם.
כל צד נלחם את מלחמתו. הבריטים נלחמו את המלחמה שלהם, האמריקאים, למרות שהיה שיתוף פעולה פורה בינם ובין האמריקאים, האמריקאים נלחמו את המלחמה שלהם, הם הכתיבו את הצעדים שלהם. אחדות בנושא של צעדי המלחמה, איך נלחמים, נרשמה רק החל מ-1943, בין האמריקאים והבריטים, ובצד הסובייטי הם נלחמו לבד את המלחמה שלהם. והם רואים את הניצחון כדבר שלהם בלבד.
דוקטור ברנוי, הטענות ההדדיות של פוטין וזלנסקי אחד כלפי השני משפיעות בכלל על הציבור שלהם?
ברוסיה ודאי. גם באוקראינה אנחנו שומעים כינויים לפוטין כנאצי. עשו כל מיני פלקטים שלו עכשיו לאחרונה שרצים באינטרנט עם פנים של אדולף היטלר, עם השפם ועם הבגדים של נאצי וכן הלאה. ברוסיה זה, יש לזה השפעה מאוד עצומה לטענה שהאוקראינים הם בנדריסטים, נאונאצים, ובשביל זה זו הצדקה לפלישה של הצבא הרוסי אל אוקראינה כדי לנקות אותם מכל אותם גורמים נאצים, לעשות תהליך דנאציפיקציה, והציבור הרוסי ברובו תומך בכך.
Росія підло самовбивче напала рано вранці на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни.
עכשיו גם בצד האוקראיני, אם משתמשים בכל מיני דימויים כאלה של פוטין כהיטלר, אז אני מניח שגם זה עובד שם, וגם אנשים שותפים לזה, מיוחד בגלל המלחמה והעוולות שעושים הרוסים, זה איך אומרים, אני אומר את זה בלשון המעטה, לצד האוקראיני, אני מניח שיש לזה גם איזשהו אפקט מסוים די נכבד על האוכלוסייה המקומית, וגם היא שותפה לעניין הזה.
דוקטור אורי ברנוי, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות, ערב נעים.
דוקטור זילבר קלנג, בתחילת השבוע הוצאתם ביד ושם הודעה שמגנה את היחס כלפי זילות השואה. אני מניחה שלא מעט בגלל הטענות האלה וכל ההאשמות שאנחנו שומעים בימים האחרונים בהקשר המלחמה.
אנחנו הוצאנו הודעה גם בקשר למלחמה עצמה, והפגיעה חפים מפשע, וגם על כל מה שדיברנו עכשיו, על ההשוואות השגויות לאידיאולוגיה של הנאצים והפעולות של הנאצים לפני השואה ובמהלך השואה. זה באמת זילות השואה, ועל זה דיברנו עכשיו. ניתן להגיד דברים נחרצים בעד או נגד, זה לא נאצים. אנחנו לא לבד בזה בעולם, אבל היה בשם מאוד מקפיד ודורש שאנשים אחרים יקפידו. אחרת אנחנו לא נוכל ללמוד שום דבר מהעבר. אם כל העבר זה אותו דבר וכל העבר זה כולם נאצים, וההווה כולם נאצים, אז אין מה ללמוד, כי הכל נאצים וגמרנו. אבל היו דברים מאוד מאוד ספציפיים בהיסטוריה וגם בהווה, וכדי למנוע שואה נוספת נגד העם היהודי או נגד כל העם אחר, אנחנו צריכים להבין מה היה. לקרוא לכל אחד נאצי זה לא ללמוד ולא להבין.
А с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедрённые в состав...
ובכל זאת, אפשר שלא לעשות השוואות עם היטלר ופוטין, אבל כמו שכבר אתה אמרת לנו, פוטין הוא לא היטלר. מה ההבדל ביניהם?
ההבדל הוא עצום. לא כל מנהיג אשר שולח את הצבא שלו לשלוש המדינה שכנה הוא היטלר. היטלר והנאצים מדובר באידיאולוגיה, בגזענות, אשר טוענת שיש איזו קבוצה אחת שהם האליטה של כל העולם, וכל היתר צריכים או להיעלם, זה היהודים, או לשרת אותם, שזה עמים רבים אחרים, וזה רצון בגרמניה הנאצית לרצוח מיליוני בני אדם כדי להשיג את המטרה. ופוטין לא נראה כאדם שזה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. האם הוא מנהיג כוחני, הוא אימפריאליסט, הוא אגרסיבי, הוא אולי פושע מלחמה, כל זה כן, אבל זה לא נאצי, זה לא, וזה לא היטלר. ואני הייתי מציע לשני הצדדים לא להגדיר אחד השני נאצים, אם רוצים להגיד זה לא בסדר, יש מספיק מושגים ומספיק תקדימים שלא צריכים לקרוא לכל דבר נאצים, וככה כאילו שכל דבר שקורה זה שוב רצח עם טוטלי ואושוויץ וכל זה, זה לא מה שקורה עכשיו.
כן, אני יכולה רק להסכים איתך. דוד, תודה רבה לך.
גם לכם, כל טוב, להתראות.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להזין לפרקים נוספים שלנו על המלחמה באוקראינה. אחד מהם הוא חלשים מול פוטין על שתיקת מנהיגי המערב בזמן הלחימה. ואתמול פרסמנו פרק נוסף על הישראלים שפועלים למען אוקראינה. וכמו בכל פעם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.